Вопрос первый.
שאלה ראשונה.
Их уже 10, вас это 11.
הם כבר 10, אתה 11. אתה יכול להוציא את הכיסא הזה.
Так, первый вопрос.
קדימה, שאלה ראשונה.
От чего зависит сила моего продвижения?
במה תלוי כוח ההתקדמות שלי? במה תלוי כוח ההתקדמות הרוחנית שלי?
Прошу.
בבקשה.
במה תלוי כוח ההתקדמות שלי? בדבר ראשון זה החברים, הסביבה. זאת אומרת, סביבה, קבוצה שסובבת אותי.
Сила моего духовного продвижения зависит от моей заботы.
כוח ההתקדמות שלי תלויה בדאגה שלי על הקבוצה.
כוח ההתקדמות שלי תלוי במאמצים שאני משקיע בקבוצה. אותם המאמצים שאני משקיע בגדלות החברים, שאני זוכר תמיד על המטרה, בזה שאני משתדל להיות תמיד בכוונה ולא לשכוח על המטרה, ותמיד לשאת איתי איזשהו ספר או שיחת סקייפ או איזושהי דאגה לחברים.
Всё, что на меня влияет, это окружение.
כל מה שמשפיע עליי זה הסביבה.
Свобода.
זה המקום היחידי שבו יש חופש בחירה.
Поэтому окружение.
זה הסביבה.
לנדמה. שוב השאלה. במה תלוי כוח ההתקדמות? לי נראה שכוח ההתקדמות שלי תלוי בחשיבות. ואותה חשיבות אני יכול לקבל רק בקבוצה. ומזה שעד כמה שאני משקיע בקבוצה, בזה תלוי כוח ההתקדמות שלי, כמובן.
אני חושב בגודל הרצון, בהשתוקקות לזה, בציפייה לזה. אני חושב בהתחלה זה כך, ושזה עוד יתגבר ויתגבר. ויש גם קנאה כזאת, שאני רואה את החברים שלי, זכיתי לראות אותם באור חיובי. אז הקנאה מתעוררת, אף על פי שלכאורה זאת תחושה לא נעימה. אבל זה ממש מכריח להתקדם, ואני חושב שכמות הפעולות, נדמה לי גם כל מה שאני רואה, כל מה שמעניין לעשות זה מדליק. חברים לידך וכולנו משקיעים, ותחושה שכולנו יחד והשתוקקות בהירה כזאת.
במה תלוי כוח ההתקדמות שלי? דבר ראשון, מה ש... זה איכות היגיעה, זאת אומרת, הגדלת אותה הסביבה שאני נמצא בה, שאני תלוי בה לחלוטין, זה מה שמאפשר לי לגדול. וגם כן חשוב אותה האינטראקציה, אותו הכמות של השתתפות באירועים, הכנסים והפעולות שבהם נוצר, שהם יוצרים את אותו הכוח, כוח האיכות.
כוח ההתקדמות שלי נראה לי שכשהכל התחיל מנקודה שבלב והשאלה על טעם בחיים, ופעם הרב אמר שצריך להעריך את הריקנות הפנימית, וכולנו יודעים שכשמתחילים ללמוד ולהתקדם ברוחניות אז יש עליות וירידות, ולבד אתה לא יכול להחזיק את עצמך בכוונה, ולשם כך צריך קבוצה, שכשאתה נמצא בירידה, הקבוצה תומכת בך, באופטימיות שלה, בדחף שלה, בחשיבות המטרה, ועוזרת לך לצאת מהירידה שלך, וללא הסביבה אי אפשר להחזיק בכוונה זמן רב.
השאלה היא לא פשוטה בעיניי, כי הפעולה ברוחניות זה עצם הכוונה. אז הכוונה היא זאת שמשפיעה. אז יש כאן את קבוצה, רב, למעשה רב הוא בעצם כמו אב רוחני, והקבוצה היא כמין מגרש, כמין תשתית, שבעצם אנחנו מממשים את אותה הכוונה. ועוברים לקו ימין, וממנה אנחנו עוברים מאגואיזם לאלטרואיזם. ולמעשה, אותה גדילה רוחנית זה בעצם התגברות. בעצם התגברות לאותם המעשים שניתנים לנו בעולם הזה, ואנחנו עוברים בדרגות מעלה-מעלה.
במה תלוי כוח ההתקדמות שלי? החברים בעצם אמרו את הכל, ואני חושב ש... כמובן תלוי ברצון, עד כמה שהרצון יותר חזק, ככה ההתקדמות יותר חזקה. ואין לי רצון כזה, אני חייב בכדי לקבל את הרצון הזה, באמת. לקבל רצון אמיתי, אני יכול רק בקבוצה. עד כמה שאני נכלל בקבוצה, עד כמה שאני עובד, כמה שאני משקיע לפי עצות הרבה שהוא השאיר לנו, אז ככה אני מתקדם יותר מהר ויותר חזק.
אם לא לחפש את מצב הקביעות, לא לנסות לשמר משהו, אלא פשוט לנסות להגדיל כל הזמן,
במזל.
אוקיי,
כוח ההתקדמות הרוחנית שלי תלוי בהשפעת הקבוצה עליי, נכון? ובמה תלויה הרגישות שלי להשפעת הקבוצה? אחד יותר רגיש לתחושת ההשפעה של הקבוצה עליו, והשני פחות רגיש להשפעה הזאת. איך אני מעלה את הרגישות הזאת בתוכי? טוב, תחפרו קצת בעצמכם, פסיכולוגים. איך להעלות את הרגישות האישית של השפעת הקבוצה עליי? הקבוצה פועלת על אחד יותר, על שני פחות. איך לעשות שהיא תפעל עליי באופן מקסימלי? מה בשביל זה אני צריך לעשות?
לי נראה שכדי להעלות את הרגישות שלי להשפעת הקבוצה עליי, אני צריך להבין למה אני נמצא פה. בשביל מה אני פה? ודבר שני, אני צריך, איך אני חושב שצריך להראות את הדאגה שלי לקבוצה. זה כמו הילד, כמו ילד, שאם אתה דואג לו, כמה שיותר אתה דואג לו, כמה שיותר אתה מרגיש אותו, אתה מרגיש את כמה שהוא משפיע עליך. כמה שאתה משקיע בקבוצה, אז ככה אתה מרגיש ביתר דיוק את ההשפעה של הקבוצה עליך. אז לי נראה שכל הזמן אנחנו צריכים להעלות את חשיבות הקבוצה. אנחנו צריכים לראות את החברים כגדולים ממך ולנסות להידבק בהם וכל פעם לתאר אותם כגדולים.
במה תלויה הרגישות שלי בקבוצה ואיך להעלות את הרגישות הזאת? קודם כל זה ביטול עצמי. כלומר, קבוצה, חברים צריכים להיות כולם חשובים בעיניי. כל כך יקרים בחיים שלי שכל תשומת הלב צריך לעבור לשם מחוץ על עצמי, שהדאגה על עצמי תהפוך להיות משנית,
Первое и главное это
העיקר
поднятие важности цели.
זה תהיה איכות הקבוצה, לעת חשיבות המטרה, שהקבוצה תוכל להשפיע עליי. ודווקא הביטול העצמי, כשאני מקבל את כל מה שסובב אותי כמציאות היחידה.
לי נראה בכמות היגיעה, עד כמה שאני... עד כמה שבכל דקה אני... משקיע ומחפש את רתה חשיבות המטרה ומבטל את עצמי כלפי החברים בהשתתפות שלי באירועים אני משתדל כל הזמן להיות בקשר לנסות להתמוסס בתוך הקבוצה ובאותה כמות המאמצים שאני מנסה להשקיע וככל שאני משתדל להשקיע אני נהיה יותר ויותר רגיש
כן, גם לי נראה, כמו שסרגי אמר, על ידי היגיעה, אתה פשוט עושה, למרות שטועה, וזה איפשהו פוגע בגאווה שלך, ואתה רוצה להוכיח שאתה הכי טוב. דברים כאלה יחסית פשוטים, ולפעמים אנחנו מתביישים בהם, בעולם הגשמי, ואני חושב שאין מה להתבייש כאן, כי כאן החברים תומכים בך, ואתה באופן רגוע יכול לגלות גם את הקנאה וגם את הגאווה. ככה, בצורה טובה. ואני חושב שכאן זה פשוט לעשות.
וכך, השפעת הקבוצה תלויה עד כמה שאני משקיע בה, עד כמה שאני משתתף בצורה מקסימלית, אני ממש דואג ומטפל, מנסה להשקיע את עצמי במה שחשוב לי, כי אני משקיע את עצמי בה, ובה נמצא החלקיק שלי. ואז אני מתחיל להרגיש את החשיבות במה שאני מקבל מהם, ואז אני קולט את מה שמגיע ממנה. בחירה חופשית. במה בדיוק בדיוק, אבל ממש ככה נקודתית, היא מתבטא.
בכך שהסביבה תבחר במקומי.
постоянно выбирать
כל הזמן לבחור סביבה נכונה לעשות בחירה אינסופית ולהגדיל את גדלות הקבוצה
אנחנו יודעים שאנחנו לא בוחרים לא מדינה ולא הורים ולא בוחרים שום דבר גשמי אלא אנחנו יכולים לבחור רק את אלה שיכולים להשפיע עלינו כלומר את הסביבה שאנחנו סוברים שהיא הסביבה הנכונה רק הסביבה
אני מסכים מכל מה שנאמר פה רק הסביבה יכולה לתת לי את חשיבות המטרה שהיא הכרחית להתקדמות המטרה
אני בוחר את המטרה וכדי להגיע למטרה אני בוחר את הסביבה שרוצה להגיע לאותה המטרה
נו כן בחירה חופשית היא נחלט באיזה דרך אנחנו נלך אם אנחנו נלך בדרך האור או שאנחנו נלך בדרך האיסורים שבהם ידחפו אותנו
החברים אומרים את הכל לבחור, להסכים לבורא וללכת קדימה אליו
בחירה חופשית בסביבה נכונה בסביבה שאני בוחר בה
החופש הבחירה היחיד הוא בבחירת הסביבה הנכונה וכל פעם אני בוחר סביבה יותר טובה בשבילי כלומר אני דואג שהסביבה הזאת תהיה יותר רעה
именно в то, чтобы это окружение было лучше.
Они машке это кохот шели, когда сейчас в вазу те ютер в это това бишвили.
То, что я подставляю себя под влияние этого окружения, не сопротивляюсь, а именно подставляю себя.
Вот сейчас показывает, что они ло митнагед, а они сам этот сми тахат ашпа азот. Ло митнагед сам этот сми.
Ли нира, что басакат амандара, אנחנו זקוקים לרצון, ואת הרצון יכול לתת רק הסביבה ואני צריך ממש להתמוסס באותה הסביבה.
הקרבה שלי כלפי הקבוצה, להקריב את עצמי לגמרי. יש שם איזה שהם רצונות לרוחניות, אני חושב כדאי באמת להשקיע, ולפי החיוכים יהיה ברור, אני חושב.
הבורא משפיע עליי ומציב אותי במצבים מסוימים כלפי היחס שלי, איך שאני מקבל את אותם המצבים, אז התפיסה שלי צריכה להיות שהוא טוב ומטיב.
אני רוצה להוסיף למה שאמרתי מקודם, חופש הבחירה בחירת הסביבה, בחרת את הסביבה, אתה חושב שהיא נכונה, ואז אתה מקבל את החוקים של הסביבה, ואתה הופך להיות ללא חופשי. אני חושב עוד להוסיף שאותה סביבה שאליה אתה מוכן להשפיע ולתת כוחות, ולהשקיע, ולהשקיע זה גם כן, אני חושב, אחד האלמנטים.
למעשה, עד כמה שאני מגדיל, וכל פעם שאנחנו מתקדמים, אי אפשר למנוע את אותם המצבים, קשה לעשות את זה, וכל פעם אותו האלמנט, אותו הפקטור מאוד משפיע.
אני יכול להשלים שחופש הבחירה הוא בזה שבוחרים כל פעם סביבה נכונה יותר ויותר.
בחירה חופשית זה כשאתה בוחר, מנסה לבחור, בוחר, ואז אין לך בחירה חופשית.
חופש הבחירה היא בבחירת הסביבה הנכונה. בחרתי, ועד שבחרתי, ושוב אין לי חופש בחירה. 100 שנה לא רואה שום חופש, ובכל זאת, איך עלינו להיות כל הזמן בהזדמנות לחופש בחירה? סביבה נכונה היא הבחירה שלי. איך אני כל הזמן בוחר סביבה נכונה? אני אדלג מקבוצה לקבוצה, מה לעשות? שאלה.
מתי שאני הגדרתי את המטרה שלי והסביבה שלי ובחרתי בסביבה, ומתי שהביאו אותי לקבוצה ואני הכרתי בכך שזה אותם האנשים ואותה הסביבה שבה שאותי הובילו לאותו מקום שאני רוצה, ומכאן והלאה מתחילה העבודה. זאת אומרת, אחרי שבחרתי את הסביבה, זאת אומרת, כל פעם הבחירה החופשית באותם המאמצים שאתה משקיע באותה הדרך שאתה הולך, שאם זה ימין, השמאלה, למעלה, למטה, העיקר הוא זה שאתה מחזיק במטרה יחד עם הקבוצה שלך במטרה. ובעצם באותה הדרך זוהי הבחירה החופשית מעטה והלאה.
לאחר שאני בחרתי את הסביבה, אז אני מתחיל לדאוג שהסביבה הזאת תהיה טובה. לאחר שאני מתחיל לדאוג לא תיפול בשום צורה. על ידי הדוגמה האישית אני מתחיל להשקיע יותר ויותר בקשר הזה בינינו. מעלה את חשיבות הקשר, חשיבות המטרה, הדרך שבה אנחנו הולכים, בדאגה לזולת. כלומר, אני משחק באהבה בכל מה ש...
быть частью этого окружения, именно такой действующий, рабочий, правильный.
Ну, нас приводят в правильное окружение, действительно.
Мы увелим это, но вемвим это на свива нехона, ובעצם הבחירה החופשית מתחילה רק לאחר מכן, בעצם שאחרי שאני כבר פועל באותה סביבה. וזה קנה לך חבר וקנה לך רב, זאת אומרת, כל רגע, כל פעולה שלנו, אם אני דווקא עושה את אותה הבחנה, מנסה לראות את זה בעצם בזה, אני בעצם בוחר בסביבה, בעצם מגדיל את אותה הסביבה, חושב אותה יותר גדולה, יותר אדירה, זה בעצם הבחירה שלי.
свободе выбора, то есть постоянно выбирать хорошее, правильное окружение.
חופש בחירה, כלומר לבחור את הסביבה הטובה והנכונה.
אני לא יודע איך זה קורה, אבל למעשה ברגע שהחברים מוצאים חן בעיניך, אתה בעצם מתפעל מהם, אז יש לך את ההתמסרות והשמחה והביטחון. לא יודע. למעשה, אני אפילו לא יכול להבין איך זה קורה, אבל ברור שיש רגעים כאלה שהם החברים הם הרבה יותר טובים ממך. ואתה רוצה... אני לא יודע. אנחנו עוברים הרבה, כל כך ביחד, אז פשוט נעבוד ונעבור את כל המצבים יחד.
אם התשובה לשאלה הזאת הייתה ידועה ופשוטה, היינו מגלים את האיחודות בנובוסיבירסק. אבל האמת היא שאני שמעתי לעתים קרובות מערב.
важно делать самооценку. анализ своего текущего состояния.
Вот асура сотаналитического состава.
Если я испытываю зависть, но если этой зависти нет, если я смотрю и вот это как бы внутреннее своё состояние или переживание вот в отношении товарища.
Ибо мацава заибаш тахав забыш то как куд баяхас ла хавер צריך להקפיא את זה ולהבין שזה לא אמת, אלא זה מה שמצייר האגו, וההגיעה שלך מתחילה מהנקודה הזאת. איך אתה בכך שאתה משנה את עצמך, אתה תתחיל להמשיך, או שבזה שאתה מבין אותו, אתה תתחיל להשתנות בכך שהחברים
איך לבחור את הכוונה הנכונה?
משותפת.
הסביבה הנכונה זה שהמטרה הנכונה, המטרה היחידה והכוונה היחידה זה שהם צריכים להתכוון לבורא. ואתה צריך לבחון את זה ולראות שהבורא נמצא בקבוצה. אני הייתי אומר שהמטרה זה רצון וכוונה שמכוונים לבורא, וזה נותן לנו לבחור את הסביבה הנכונה.
נדמה לי שכל החיים אנחנו אוהבים אותם דמויות שאנחנו בונים בתוכנו, ואנחנו גם בוחרים אישה שהמצאנו אותה לפי הריאליות החדשות שקבענו.
который создаётся те желания нас приводят в то окружение, то есть мы выбираем,
которое в рацион שלנו מביאות אנו לאותה סביבה שאנחנו בוחרים אותה, ויכול להיות גם כן בחיפוש רוחני, אבל המטרות שונות.
как постоянно выбирать правильно איך כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר, כל פעם לנסות לקשור את כל מה שקורה ב... לקשור את כל בקבוצה לתיקון. הזדמנות לתיקון ניתנת רק עד כמה שאני נכלל בקבוצה.
צריך כל הזמן להיות בשביל כל הזמן להיות בבחירה. כנראה שצריך ליצור את התנאים לזה, שתהיה משפחה, עבודה וקבוצה. ובמשך כמה שאפשר לתת את כולך לקבוצה, צריך להבין, לדעת שבכל רגע אתה יכול לברוח, ללכת שם, לשתות משהו או משהו, אבל במקום זה אתה...
כן, אני חושב שתמיד צריך לחשוב על המטרה. אם כבר בחרתי בסביבה, אז אני בחרתי בסביבה העוצמתית ביותר, ואם אני לא רואה את זה, אבל אני בטוח בכך, ובזכות העבודה הקבוצתית ובזכות המקובלים אנחנו מגיעים לזה ומרגישים את זה כל פעם יותר ויותר.
בעולם שלנו אנחנו רואים מטרה או דוגמה. אנחנו יכולים לצייר אותה בצורה ברורה, מדויקת. אנחנו מקבלים, מרגישים מה יהיה לנו אם נשיג את המטרה. בדרך הרוחנית שלנו אנחנו לא רואים את המטרה, אנחנו לא יכולים לצייר אותה, לתאר אותה נכון. אז איך אנחנו יכולים להשתוקק אליה? מאיפה אנחנו יכולים לקחת כל כך הרבה כוחות כדי להשיג משהו שהוא לגמרי לא ריאלי, בלתי מתואר, לא ניתן לציור? איפה אנחנו לוקחים כוחות? לצייר לעצמנו את המטרה ולהקדיש לה את כל החיים שלנו.
для того чтобы
כדי להגיע למטרה שאני לא יכול לצייר או יכול ממש לגעת בה, למשש אותה, לתאר אותה, לראות אותה כתמונה, אני חייב את הסביבה. סביבה בשבילי שהיא זאת שתציג לי את המטרה וממש תצייר לי את אותו הציור, תצבע לי אותו בצבעים ותראה לי את אותה המטרה שאותה אנחנו נשיג. כי היותי לבד, אם נגיד, אפילו אם אני אקרא ספרים ואני ככה אבער בחשיבות המטרה, אבל בכל זאת אני פשוט אכבה בסופו של דבר, אפילו שאם אני נדלקתי ככה בבערה, אני בסופו של דבר יכול להימנע מאותה המטרה, זאת אומרת לוותר על אותה המטרה אחרי זה. זאת אומרת, זה אותם המאמצים הפרטיים שלי, אני חייב את אותם המקורות, כמו השיעורים.
כוחות האלה, אנחנו יכולים לקחת... סליחה, יכול להיות שלא ביטאתי את עצמי נכון. איך אני יכול לצייר לעצמי מטרה רוחנית ריאלית, ריאלית, ברורה? בעולם שלנו אנחנו משתמשים באיזה שהם מטרות כאלה שאנחנו מתארים לעצמנו, שנשיג משהו, נהיה איזה משהו שם. איך ברוחניות אני מתאר לעצמי את המטרה והיא נמצאת בידיים שלי בצורה ברורה, ריאלית, מדויקת, בצורה ברורה יותר, ריאלית יותר, מובנת יותר מבעולם שלנו?
Ну что вы на меня смотрите?
Ну, матами
стекли. Да правильная группа это есть цель.
הקבוצה הנכונה זאת המטרה. הקבוצה הנכונה זאת היא המטרה. אם אתם רוצים להשיג את תכונת ההשפעה, את הבורא, אז בקבוצה הנכונה זה מתגלה. הנה היא לפניכם.
זבויка наша.
הבלבול שלנו. ההתאחדות שלנו בצורה הנכונה, זאת המטרה שלנו. התכונה שאנחנו משיגים בתוך זה, בתוך ההתאספות הזאת, כן? זה הבורא. ההימצאות שלנו בכל התכונות האלה, זה נקרא המצב של העולם העליון. זאת אומרת, בעצם יש לנו את המטרה הריאלית ביותר מכל העולם, לא משנה אצל מי, כי זה תלוי רק בנו. זה דבר שנתמך לגמרי על ידי הטבע. אנחנו מכריחים, אנחנו מזמינים עלינו את כוחות ההתפתחות, אנחנו לא תלויים באף אחד, רק בנו, והיא מושגת בתוכנו. הכל תלוי אך ורק בכמה שעשרה אנשים מתאספים ומחליטים, אנחנו חייבים לעשות את זה. טוב, זה אני עניתי על השאלה הזאת.
Какие товарищи в группе мне более предпочтительны?
Из חברים בקבוצה אני מעדיף יותר ואיזה פחות?
Как я делаю из менее предпочтительных товарищей?
איך אני עושה מהחברים הפחות מועדפים עליי כאלה שהם מועדפים יותר?
Этот вопрос особенно относится к женщинам.
השאלה הזאת נוגעת במיוחד לנשים. ביניהם יש עוד יותר כאלה יחסים עמוקים.
Давай, Андрей, вопрос тогда, да?
אז ככה, אנדרי, שוב השאלה. איזה חברים מועדפים עליי יותר, ואיך אני משנה את סדר העדיפות שלי כלפי אותם החברים שפחות עדיפים עליי, שיהיו מועדפים עליי יותר. בעצם אני רואה חבר אחד קרוב אליי יותר, או מועדף עליי יותר, או רחוק, או קרוב אליי יותר. בקבוצה, אבל בקבוצה אני צריך לראות את כולם שווה, בצורה שווה. זאת אומרת, זו מערכת, אם אנחנו מדברים על העשיריות, זאת אומרת שהכל תלוי בכל אחד מאיתנו, וכל אחד חשוב, וכל אחד גדול, והכל תלוי בכל אחד, ובזה המטרה שלנו כדי להגיע לאותו מטרה. לאותה מערכת שאין כבר מועדפים יותר, מועדפים פחות, באותה מערכת אפילו לא שווים, איזשהו הומאוסטזיס שבעצם הכל מאבד חשיבות.
נראה לי שהחברים שאני מעדיף זה אלה שמשקיעים יותר מאמץ, אלה שאני מקנה בהם, אלה שלוקחים כל משימה, או כאלה זריזים.
Как я менее предпочтительный.
Да, это же поход, а не ОФ. Ну, נגיד אדם שהוא נמצא באיזה ירידה, אני צריך להצדיק אותו, לעזור לו, להגיד שהוא עומד מאחוריו הבורא.
Так это задумано.
שככה זה נבחר עבורו. ולהשתדל להכניס בו התפעלות, להראות לו שהמטרה קרובה, שהנה עוד מעט ותראה איזה עולם נגלה. אני חושב שהכל תלוי בעבודה, איך אני מכוון את עצמי, למי אני נותן, ממי אני מקבל.
זו אותה מערכת של האגו, בררנית כזאת, שבעצם מהירה לי כביכול, עושה לי סדר עדיפויות שאומרת לי, זה מועדף יותר, זה מועדף פחות, אבל בעצם ביחסים התיקון שלי בעצם תלוי, או בעצם מהותו של התיקון שלי בקשרים, ועד כמה שאני בוחן ובודק את הקשרים שלי, ואם אני משנה את אותו היחס שלי לקשרים, זאת אומרת שאם אני לוקח את אותם החברים, לקחת את אותם האלה שפחות מועדפים עליי, לעשות אותם ולתת להם יותר תשומת לב ולהשתדל להצדיק אותם ולעשות איזושהי עבודה פנימית וכך להעלות אותם.
האגו אומר לנו שהאדם שחשוב עבורי יותר, אז הוא מועדף עליי. וזה שפחות חשוב, אז אני פחות אוהב אותו. איך לעשות כדי שזה ישתנה לפי הרצון שלי? נו, אומרים שאדם שאני פחות רואה בו מישהו מוערך, אני צריך להעיף את הביקורת ולהתחיל להסתכל עליו כגדול. וכל הזמן צריך לעבוד על זה. זאת אומרת, לא יכול להיות איזון, שוויון. כדי לקבל משהו, הוא צריך להיות גדול, אבל יש כאלה רגעים בקבוצה, בלימוד, שאני צריך לתת לו. אז הוא צריך להיות פחות ממני, ברור, כן? זאת אומרת, אני צריך להיות גדול בשבילו, שהוא ישמע אותי, ובמהלך החיים זה כל הזמן קורה. אם אתם רוצים לראות משהו, אז צריך להיות או גדול או קטן יותר. אז...
תמשיכו, תמשיכו, זה קריסת מערכת העצבים שלהם.
התהליך הזה של ההנהגה, השליטה, זה בידיים שלנו. אנחנו עושים אותו גדול יותר, או שהוא נמוך מאיתנו. נו, ובזה זה כמו כלי שדרכו אנחנו עולים. נגיד, כדי לקבל מהחבר, הוא צריך להיות גדול, זה תלוי רק בנו. הרצון שלנו הוא לתת או לקבל ממנו.
איזה... אני חוזר לשאלה, איזה חברים נראים לי יותר מועדפים ואלה פחות מועדפים, ואיך אני עושה מהחברים האלה שפחות מועדפים עליי חברים יותר מועדפים? אני חושב
שבשביל ההתפתחות הרוחנית שלי, ולבטל את עצמך, אתה גדל מבחינה רוחנית. ואומרים שגיבור זה שביטל את עצמו, וגיבור גדול יותר מי שאוהב את השונא. איך לעשות את זה? ברור שרק דרך אהבה, דרך השפעה, להיכנס לחבר, להבין. זאת הדרך של הצדיק. זאת עבודה.
החברים אמרו פחות או יותר שאני מרגיש שהם יותר מוצלחים ממני ואני מקנה בהם וכאלה שפחות, אבל איך אני מגדיל אותם בעיניי? איך אני עוזר להם להיות הרבה יותר מועדפים? כל פעם שאני מציג את שיש לי את האפשרות והזכות לאיזושהי עבודה, לארגן משהו ביחד, לעשות משהו יחד, איזשהם פעולות שהן מגדילות את גדלות ומראות את גדלות החברים.
כדי שהפחות מועדפים יהיו יותר מועדפים, הרב דרך אגב נתן רמז בשיעור, קודם כל צריך לבטל את האגו ולא לשים לב על כל הסימנים החיצוניים, חסרונות, להתחיל לנסות להרגיש את החבר מבפנים, לנסות להרגיש את המהות הפנימית שלו בצורה כזאת.
צריך להיות קטן כזה, ככה להצטופף ביניהם שלא עושה את העדיפויות, סדר עדיפויות, ולראות אותם כגדולי הדור.
בשיעור שמביאים אותי שם על הקבוצה, יכולים להיות אנשים שונים, אבל זה בדרגה שלי, מישהו שנעים לי, לא נעים לי, מישהו שאני אוהב או לא, אבל אני צריך להתעלם, לעלות. נו, ברור שאני מעדיף לעבוד עם האנשים שפשוט זה נעים להיות לידם. יש בקבוצה גם חברים אחרים שיש להם נקודה שבלב, לא משנה איך החבר הזה נראה, איזה תכונות יש לו, וזאת דווקא עבודה שבהגדלת החבר כביכול, לפי המעלות, לפי כמה שהאגו עולה, וצריך להפוך אותם מכאלה שהם פחות נעימים לך בהתחלה, שאתה מסתכל פשוט בצורה חיצונית דרך הפריזמה של האגו, לכאלה שמועדפים יותר אחרי זה, אחרי שאתה מבצע עבודה על עצמך, על האגו שלך, שאתה מנסה לבטל אותו, להתעלות מעליו, ואז אתה כבר מבין שדווקא החברים האלה שנראו לך שם איזה שהם, נו, לא, זה, ולא מאפשרים לך לעבוד, הם דווקא נותנים לך מקום לעבודה, להשקיע יותר מאמץ, וזה לא כמו, לא סתם קבוצה שנעים לשבת איתה, לישן, לשתות משהו, בלי לחשוב על המטרה, אולי לחשוב על המטרה, אבל לא באותה מידה.
אני מסכים לחלוטין שהמצב הוא כזה שאני למעשה יכול לראות אלה שנעים לי להיות איתם יותר כמועדפים יותר, ואלה שהגישה שלי וההתרשמות שלי מהם הרבה יותר טובה, וכך אני מחליט את סדר העדיפויות שלי. אז אלה שהם נראים לי בעדיפות עליונה יותר, אז זה בגלל שהם עזרו לי או בגלל שהם מוצא חן בעיניי, אבל דווקא בגלל אלה שפחות מועדפים עליי, זה בגלל ההתנגדויות או הפרעות מסוימות שהיו לי, ועל זה אני צריך לעבוד, על אותו השוויון והאיחוד בינינו. זה נותן לי את המצב לאפשר להשפיע יותר ודווקא לדאוג ולחשוב על מעבר לאותה התפיסה האגואיסטית שיש לי ואותם התכונות האגואיסטיות שיש לי, בעצם מנוגד לאותם התכונות האגואיסטיות שיש לי, שצריך לאחד את אותו הדבר ושזה לא יעמוד כנגד, אלא אנחנו צריכים להגיע לאותה המטרה שאליה אנחנו שואפים.
נדמה לי שעכשיו אנחנו צריכים לא לאבד את החשיבות של החברים שהיו נחמדים בשבילנו בהתחלה, אבל נראה לי שזה כמו במשפחה, שאין דבר כזה שמישהו שם הוא בכיין יותר, מישהו כזה, אחר, אבל אם להוציא מישהו, אין משפחה, אין הרגשת המשפחה. ולכן אם אתה מפתח בעצמך גישה כזאת שאתה כל הזמן עובד דווקא בקבוצה, אתה מפתח כזאת גישה שאין גדולים, קטנים, חן הלאה, כולם חשובים, כולנו משפחה אחת, ובאמת במשפחה הזאת לאבד כל אחד מבני המשפחה זאת טרגדיה, וצריך לבנות יחסים נכונים. אז בעצם כל עוד יש לי איזה העדפה לחברים מסוימים על פני אחרים, זה אומר שאני רואה אותם דרך האגו שלי. בגלל שאם אני רואה את החברים ככאלה שבהם יש ניצוץ הבורא, נקודה שבלב, אז אין משמעות בכלל לשום הבדל ביניהם. לכל אחד יש נקודה שבלב, וכל השאר אין לו שום משמעות. זה אומר, יכול להיות שאלה קוראים לה יותר, פחות, אני מבין אותם פחות, יותר, אופי יכול להיות שונה. זה הכל אך ורק בגלל שאני עוד לא ביטלתי את עצמי בצורה אבסולוטית. והאגו שלי, התכונות הפרטיות, האישיות שלי, הם מסתירות או מגדילות איזה שהם ביטויים חיצוניים שלהם, אבל בעצם ביחס לנקודה שבלב הם כולם צריכים להיות בשבילי שווים לגמרי. לא זהים, לא זהים, כל אחד מאיר בפני עצמו, אבל בעצם שווים באותה מידה, שווה ערך. והחשוב ביותר, אם אני לא רואה גופים, לא רואה ביטויים חיצוניים, אני רואה רק את ההשתוקקות הפנימית שלהם לבורא. וכזאת שהיא פנימית כזאת, לא שהיא מוסתרת באיזושהי צורה, לא כזאת שאני מבטל בעצמי או מבוטלת על ידם, אלא דווקא כזה בלי גופים. אני רואה כאן בפניי נמצא רצון, כוחות, ואני גם כזה, ואנחנו נמצאים בשדה כוחות. שאלה של שכר ועונש בקבוצה, במה זה בא לידי ביטוי? בקבוצה, זאת אומרת בקשר בין החברים, במה? יכול להיות שכר ועונש.
שכר, זה נראה לי מה שלא מגיע ממני. זאת אומרת, אם מגיע למחשבות של ביטול, ביטול של האגו, ניסיונות להתחבר עם החברים. מתי שיש אפשרות להתעלות מעל עצמך, לראות את הדרגה העליונה יותר. והעונש זה נראה לי, זה נדמה לי להישאר באגו ולעשות ביקורת או עוד משהו. למעשה אני חושב שזה לראות את החברים נחותים או בכלל לצאת.
שכר ועונש זה כלים להתקדמות. זאת אומרת, העניין הוא איך אנחנו משתמשים בזה. נגיד, כאן צריך להסתכל ביחס למה יש שכר, ביחס למה יש עונש. אני חושב שזה שייך לביטול עצמי. זאת אומרת, אם האדם
совершил поступок, действие.
ביצע איזה פעולה
в отношении отдачи.
ביחס להשפעה.
То группа должна показать.
אז הקבוצה צריכה להראות את זה בהקשר של שכר.
И наоборот.
ולהפך.
Вопрос очень сложный.
השאלה מאוד מורכבת והתשובה לא באה ישר. אני מבין ככה שאם אנחנו מבטלים את עצמנו, מבטלים את האגו בקבוצה, אז אנחנו רואים את הקבוצה ויכולים להיכנס בה, להרגיש כל אחד ואחד שנמצא באותו רצון, באותה הכוונה. זה אומר השכר, ואפשרות לבטל את עצמי, זה בעצם אותו השכר, ככה לי זה נראה.
כמה שהשאלה יותר קצרה, ככה התשובה יותר מורכבת. יכול להיות שזה הרגשה שאתה מרגיש שהקבוצה זקוקה לך, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות, שיחות טלפון, שאלות ותשובות. כשאתה לגמרי נותן את הכוחות שיש לך לחברים, זה ודאי חוזר אליך
вознаграждением, да.
כשכר, כן.
Но всё остальное.
וכל השאר, אדישות, כמובן זה עונש. חוסר חשיבות המטרה, נפילות. זה ניתן כנראה כעונש.
אנחנו לומדים ששכר ועונש זה בעצם מדרגות מאוד נעלות. איך אני יכול לקלוט את זה ולהבין את זה? זה את השכר ועונש, זה נראה לי שאם יש לי רצון גדול בקבוצה, בזכות הקבוצה, לקראת המטרה וחשיבות המטרה, אז זה אפשר לקבל את זה כשכר, וההפך זה בעצם העונש.
פה הדבר החשוב ביותר לזכור שגם השכר וגם העונש הם כולם באים ממקור אחד. ככה נו, עונש זה שאני מבין שנמצא בתוך האגו, לא יכול לצאת ממנו. שכר זה שיש חברים, קבוצה, שיכולים למשוך אותי במצב הזה.
לי נראה ששכר זה שאני יכול בצורה הכרתית לעזור לחבר, בכל צורה לעזור לו להתקדם לכיוון המטרה, ועונש זה כשאני לא יכול לעשות שום דבר לקראת זה.
לדעתי, שכר זה זה קורה כשהקבוצה מאפשרת לי, וכל הקבוצה יחד איתי מרגישה בצורה מדויקת את הקשר עם הבורא. היא מרגישה שכל הביטויים, תופעות שיש בקבוצה, מה שקורה מסביב, זה הבורא משפיע, ומאחורי כל תופעה אנחנו רואים את אותו. עונש זה כשכולנו יחד שוכחים על זה. ככה נראה לי. כשאנחנו מאבדים את הקשר איתו.
כן, גם אני מסכים עם החברים בזה שבקבוצה העונש זה בעצם אותו המצב של הנפילה מתי שאתה לא השקעת מספיק אמצעים ומספיק יגיעה באותם הרגעים, מתי שנתנו לך את הקרדיט, את האפשרות, ואתה לא ניצלת את אותם הרגעים. אז אותם המצבים שאנחנו קוראים להם נפילות, נפילות רוחניות, זה מה שאפשר לקרוא לזה עונש. והשכר זה בעצם אותם המצבים שבעצם הקבוצה ממש לוקחת אותה בידיים שלה ונושאת אותך.
מסכים עם כל החברים הקודמים, אבל אם ככה לדבר על שכר ועונש, זה כנראה ביחס למטרה. התקרבות למטרה זה שכר, וזה כבר יכול להיות דבר שהוא לא ממש מתוק, אבל זה לא חשוב. אם אתה באמת מסתכל כאמת ושקר, אז הציונים של המצב זה ביחס למטרה, שהשכר זה התקרבות למטרה, עונש זה אובדן הקשר, או התרחקות הצידה וכן הלאה. וכאן כמובן חשובה הסביבה, שכל הזמן תתמוך בך, תיתן לך כוחות.
וכך, אז שכר ועונש, זה כמו שכותב בעל הסולם, הם נמדדים רק ביחס לגילוי הבורא, בקשר בינינו, בהסתרה של הבורא. הוא זה הוא בעצם אותו העונש הגדול ביותר, וההרגשה שלו ואיזושהי מין תחושה או אפילו טרום הרגשה, איזושהי, איפשהו ככה ברקע, הרגשה שלו, זה בעצם השכר. רק ביחס לזה, כלפי זה, בין הקשר שלנו לבינו, אנחנו יכולים להגדיר את שכר והעונש. ועוד שאלה.
соединяясь между собой
בחיבור בינינו, אנחנו בעצם מקבלים מכל הקבוצה את כל הכוחות שלה, את המחשבות שלה, את הרגשות שלה, והם נהיים ממש שלנו. בעצם אנחנו מאבדים את האני העצמי. אז בעצם בעולם שלנו, בעצם האדם מאבד את עצמו, בעצם הוא כאילו מפרמט את עצמו, נהיה ממש אחר, וברוחניות זה לא קורה. למרות הכל, שאנחנו ברוחניות ממש סופגים הכל, את כל התכונות, את כל הרצונות, את כל המחשבות של החברים שלנו. אז למה זה קורה כך? נו, סיבירים, אני שואל אתכם שאלות רציניות, אני אף פעם לא שאלתי את השאלות האלה. זה לא א' ב' ג'.
כשאנחנו שמים את עצמנו תחת השפעת הסביבה, אז לאבד את האינדיבידואליות של האדם. האם אנחנו מאבדים את האינדיבידואליות שלנו? כשאני שם את עצמי תחת השפעת הקבוצה, מקבל את המחשבות, הרגשות, השתוקקויות שלה.
смотря что мы считаем индивидуальностью.
למעשה תלוי במה אנחנו חושבים את האוטו האני שלנו. האני ברוחניות מוגדר בכך שאותו החלק שהוא תופס איזשהו נפח, נו, איזשהו נפח מסוים, אותו אני, האינדיבידואל שלי, שאותו אני של הנשמה, הוא אף פעם לא הולך לאיבוד.
אומרים שהנשמה יש לנו אחת, אז בעצם בזה שאנחנו אוספים את הנקודות שבלב, אנחנו אוספים את הנשמה האחת. זה הדבר המשותף שצריכים לאסוף, אבל תמיד הכללי המשותף הוא נוצר מהפרטי, וכך כל חלקיק חשוב לכולם. אם לא יהיה פאזל אחד, התמונה לא תהיה שלמה. ולכל אחד, כמו שאומרים, יש רשימו אחד, שהוא מתגלגל, מתפתח, זה מאוד חשוב. ובעצם בלי כל חלקיק, בלי כל נקודה שבלב, אז לא תהיה התמונה השלמה. מלכות של עולם האצילות היא לא תשתלם. ויוצא שאנחנו כולנו אינדיבידואלים שם, לפי המטרות שלנו, לפי איזה משימות שלנו, שנתן לנו הבורא. זאת אומרת, נשארת האינדיבידואליות, אבל האינדיבידואליות הזאת היא חלק מהכללי השלם.
בעצם השאלה מאוד קשה, כי הדרך של הנשמה מאדם למטה וממטה למעלה במדרגות הוא מאוד לא פשוט, הוא דורש הרבה עבודה פנימית, רוחנית, ואותו הפרט מנוהל ככה על ידי השפעת הסביבה ותחושות חדות. מישהו מתקדם יותר מהר, מישהו יותר לאט. בזה בעצם מתבטא האינדיבידואליות, האני, וזה התשובה לשאלה.
בעצם שאלה מורכבת, ואנחנו יכולים לתאר את זה לעצמנו כמו כל אחד מאיתנו, האינדיבידואליות נשארת כאיבר בגוף. אם לקחת כל איבר בנפרד, יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, וכן הלאה, את הצבע שלו. אבל בשביל הגוף הכללי, הוא עובד כשהוא נכלל בתוך האיברים האחרים, ומייצר בזה גוף אחד. וככה, אם אנחנו כלפי המטרה, אם אנחנו עובדים לטובת המטרה המשותפת, אבל האינדיבידואליות שלנו תמיד נשארת. אנחנו פשוט מתרוממים מעליה לטובת המטרה המשותפת.
כן, כל מה שנאמר כאן נכון, שהאינדיבידואליות היא מתבטאה בזה ש בנקודות, באלה שהן ככה מתעוררות ראשונות ואלה שמתעוררות לאחר מכן, זה בעצם איזשהו מין אינדיבידואליות כזאת שנראית בחיצוניות. אבל למעשה ברוחניות אין שום אינדיבידואליות, נשמה אחת, רצון אחד, זה כמו פאזל, כמו וקטורים.
נו דה.
כן, אני מסכים. כולנו חלקים של נשמה אחת, ובכל אחד מאיתנו יש נקודה שהיא חלק מהבורא, והנקודה הזאת נותנת לכל אחד מאיתנו אינדיבידואליות. אנחנו מרגישים את עצמנו כאינדיבידואלים דווקא הודות לנקודה הזאת. כשאני מכניס את הרצונות של החברים לשלי, אני בעצם מחבר את הנשמה השבורה שקודם הייתה שלמה, ולחבר לעצמי את כל שאר הנקודות, אני נספג ברצונות האלה והם הופכים להיות שלי. זאת אומרת, אני מתנפח, אני פשוט הופך להיות אני גדול. עם כל רצון שיתחבר, אני נהיה גדול יותר, אבל אני לא מאבד את האינדיבידואליות שלי, דווקא בגלל אותה הנקודה שיש לי מאותה נקודת הבורא. ובסופו של דבר, כשחיברתי לתוכי את כל הנקודות, זאת אומרת שהכנסתי בתוכי את כל העולם, אני מרגיש, נראה לי, שאני אראה שכל העולם בתוכי, והבורא בתוכי, ואני בבורא, אבל אני לא אאבד את האינדיבידואליות שלי, וככה קורה עם כל נקודה. זאת אומרת שכל אחד ירגיש את עצמו כאינדיבידואל בכללי השלם.
כן, גם אני מסכים עם החברים שלי בזה ש בי רק האגו, זה מה שמפריע לי לראות את הכל כשלם.
ובעצם שמעתי תשובה נכונה. שבאמת, ברוחניות, אנחנו מחברים לעצמנו את כל שער הנשמה שלנו לאותה הנקודה שהיא היסוד שלי, השורש שלי. ובגלל זה אני כל הזמן אוסף, אוסף מסה על הנקודה ההתחלתית שלי. מפתח אותה, מרחיב אותה, את השימוש שבה. זאת אומרת, אני כאילו מלביש על המכניזמים נוספים, מברי הרגשה וכן הלאה. אבל היא בעצמה נשארת ללא שינוי, וכל מה שאני מוסיף אליי, כל שאר הנשמות, רצונות, מחשבות, הם כעזר ביחס אליה, כתוספת. זאת תשובה נכונה, אבל בכל זאת אני לא שמעתי עוד תשובה, למה האגו לא מאפשר לנו לעשות אותו דבר. אז מה הוא עושה בעצם? למה בהתקללות אגואיסטית בתוכי של הכל וכולם אנחנו דווקא ההפך, מאבדים? זה חסר לתשובה מלאה.
ובאבычных обществах,
בסביבות, בחברות רגילות, באמת שכל אחד מנסה להתאים את עצמו כלפי אחרים וכולם שווים כביכול, אבל במקרה שלנו דווקא אנחנו רואים איזושהי כמין התנגדות, כמין נגד את אותו האגו, והוא בעצם מהווה אותו הכוח שאנחנו מתעלים, שאנחנו מבטלים. האינדיבידואליות דווקא באותה הסדנה שלנו היא רק משלימה, היא נובעת, היא אותה השלמה. האגו זה מין אותו הנהגד שאנחנו מתעלים מעליו.
אני אגיד שאלה בצורה יותר קונקרטית, למה בדבקות אגואיסטית אנחנו מאבדים את האינדיבידואליות שלנו ובאלטרואיסטית מגדילים את האינדיבידואליות שלנו?
לי נראה שבעצם זה מאותה שבירה, מאותה שבירה הכללית, מאותה תמונה שאני מברר את השורש, שאני בעצם מבטל את עצמי כלפי החברים. אז בעצם כשאני רואה את האינדיבידואליות שלי בעצם ספציפית, במה האינדיבידואליות שלי באותה המערכת, במה הייעוד שלי באותה המערכת, ובצורה אגואיסטית, והקשר האגואיסטי זה בעצם שבירה, זה לא, אני לא יכול לגלות מעבר לעולם שלנו כלום. אתה יכול לחזור לשאלה?
למה בדבקות אגואיסטית אנחנו מאבדים את האינדיבידואליות שלנו ובאלטרואיסטית לא מאבדים את האינדיבידואליות שלנו?
נו, למעשה בעצם קשה לי לענות, אבל אני יודע שהגעתי לכאן לדעת מה המשמעות ומהות החיים, וכמו שסרגי אמר, זה אם למעשה אני יכול לקחת, להגדיל ולעשות אותם כגדולים, אז זה בעצם אותה אינדיבידואליות שלי. כשאני מנסה, לא יודע אם זה אגואיסטי או לא אגואיסטי, אבל התקללות אגואיסטית או לא אגואיסטית, כשאני מענה או מקבל הנאה לעצמי, אז אני רואה את האנושות כגדולה יותר. אולי אותה הגדרה של המטרה היא בעצם הגדרה של אותה אינדיבידואליות.
את התשובה צריך לחפש בחיבור בינינו.
שאלה מעניינת. באיחוד אגואיסטי אני צריך בעצם לקחת איזושהי מין כדוגמה בתור אדם האחר, אבל באלטרואיסטי אני צריך לקחת מין עמדה שבה אני בא ומקבל את אותם התנאים שלהם וממש מתמוסס. אני משחק לפי כללים אחרים. אותם הנקודה בלב שבלב שלי היא החשובה לחברים, ובלעדיי כביכול שום דבר לא יסתדר. אני כאילו מגדיל את עצמי מצד אחד, ומצד שני
מקדיל. מבקש לחזור על התשובה הזאת בכל תקום ותגיד לכולם.
כן, אפשר? אני מאוד מתרגש. אפשר, קל יותר לדבר בקבוצה. באיחוד גשמי, אגואיסטי, אנחנו צריכים לקבל את הנקודה שבלב. אז בעצם אנחנו משחקים לפי אותם הכללים.
רגע, רגע, אנחנו חייבים למלא את האחר, אחרת הוא לא יתחבר אלינו.
כן, בפעם השנייה קשה לחזור על הדברים, אבל ברגע שאנחנו מדברים על קשר אלטרואיסטי, אנחנו בעצם מעצמנו מנסים לקבל את הדעה של האחר. אנחנו בעצם מקבלים ומוסיפים לתכונות שלנו את הרצון של האחר ומגדילים אותו.
נו, מצוין, עברנו את המבחן בהצלחה. יכול להיות שיש לנו כמה דקות, אם יש למישהו שאלות מיוחדות דווקא בנושא הסדנה, או שאתם כבר יפים, לא צריך? צריך, לא, בכוונה, בשביל לעשות בשבילי, בכוונה.
ויקטור מאומסק, רב, תגיד בבקשה, אותם הסדנאות זה עבודה קשה מאוד, זה עבודה שבעצם לשכל או להתפתחות הרגש?
אתה מאכזב אותי, מצייר אותי, האמת. אני הייתה לי דעה לך ככה, מה אני אגיד לך מה העניין? החשוב יותר בסדנה, זה בפנים, הנה כאן, ביניהם, תראה איך הם יושבים שם באמצע, אני דיברתי על כדור פטל, זוכרים? נו, משהו לתאר לעצמכם אחד שלם, אנחנו לא קיימים, קיימת סכמה בינינו. אתם צריכים להחיות את הסכמה הזאת. עליה, אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל ולא להסיט את המבט. מסיט אותנו לאנשו הצידה והעיניים נשארות באותו מקום. ככה, כל הזמן. רק על הסכמה הזאת להסתכל. עד שלא נעיר אותה, נציט אותה, נחיה אותה. שעשר האצבעות האלה שיהיה כמו מגעים שאנחנו רוצים להחיות אותה. רועדים מעליה, שהיא תדלק סוף סוף, תפעל, זה החשוב ביותר. ולא אכפת לי מהשאלות ותשובות, החשוב לי ההשתוקקות מעליהם לאיחוד הזה. נו, אנחנו נשתדל לא לשכוח את זה.
אני מבקש סליחה, אבל לא הבנתי את התשובה.
על התשובה שלי או שלא? מה שעכשיו נתתי תשובה לויקטור?
כן, כן, מה שעכשיו לויקטור ענית.
בחיבור אגואיסטי אנחנו חייבים למלא, להנות את השני, אחרת הוא לא יהיה מחובר אלינו, ובגלל זה אנחנו עובדים עליו, כלפיו. בחיבור אלטרואיסטי, כל אחד עובד בעצם על עצמו, וכל העולם מתחבר אליו. זה פרדוקס, זה לא מסתדר לנו בשכל. איך יכול להיות שאנחנו מרוויחים את כל העולם, כל הנשמות מצטרפות לשלי, כל החלקיקים, ונוצר הלגו האחד היחיד הזה, או הפאזל, ובעצם מה אני משלם על זה? אך ורק יציאה קצת מעצמי כדי להרגיש את החיבור שלהם אליי. למעשה הם כולם מוכנים, למעשה הם כולם מחוברים. אני צריך רק לצאת מעצמי, והכל שלי. ולכן זה נקרא חוכמת הקבלה. יש פה טריק פשוט כזה, איך לקרוא לזה? טריק, איזה קטע כזה, שאתם צריכים רק לצאת קצת מעצמכם, וזהו. וכל השאר זה הכל שלכם, כך תקבל. זה ביציאה אלטרואיסטית מעצמך. בעצם אתה מקבל את הכל, האינדיבידואליות שלך היא בזה מוכפלת, בכל מה שנמצא מחוץ עליך. ביציאה מעצמך אתה מתחיל להשפיע על כל הסכמה הכללית המשותפת הזאת. לא, הוא נשיר, חברים.
Нет забот, там страха нет, только светом манящий свет. Там живет душа моя, хранит лилея тепло огня. Узы плена порву, без огня не живу. Я во сне боль свою пою, я ищу мечту мою. Но с друзьями путь туда найду я.
Боль не станет больше душу рвать, свет спасет нас.